מה טיול יכול לעשות לאנשים?
אני מאמינה כשיוצאים החוצה, נכנסים פנימה.
וואו. אז ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט המעיין. פודקאסט על טיולים וכל מה שמעבר. אני נינה אשל ואיתי היום אולפת חיידר. אולפת, תציגי את עצמך.
אז אני אולפת חיידר, מובילה תהליכי שינוי דרך מסעות גר בטבע, בארץ ובחול, הרבה בערים, הימלאיה, אלפים, קירגיסטן, מרוקו, ובדגש על מפגש בין תרבותי ומסעות נשים. ספורטאית, שחקנית נבחרת ישראל לשעבר בכדור אף, היום טריאתלונים ורצה אולטרה מרתונים, חיה ונושמת טבע.
יש משהו שאת לא עושה בתחום הזה בכלל? יש גם אופניים, שחייה, לא?
כן, טריאתלון זה אופניים, שחייה, ריצה, ומורה ליוגה.
אישה כלבבי. אז ככה, היום בפרק אנחנו נדבר עם אולפת על שימוש בשטח ככלי מרכזי ביצירה של שינוי. על מה בעצם טבע עושה לנו? על תחושות מסוגלות עצמית שהטבע מאפשר, או שחוויה עוצמתית בטבע מאפשרת, ועל הכוח שיש לטבע להשפיע עלינו כבני אדם. אני אפילו אציג תורה, או יותר נכון השערה בנושא הזה שנקראת ביופיליה. אולפת, אני אוהבת סדר, ואני מתחילה מההתחלה. את שחקנית כדורעף, שיחקת במשך 30 שנה בליגה, ובמשך שנים קידמת את נושא נשים בספורט. ואז התחלת להוציא מסעות רגליים. אז תתארי לנו את המסעות האלה שאת מוציאה היום.
אז כפי שאמרת, אני התחלתי בספורט, והתמודדתי עם כמה אתגרים בהיותי גם אישה וגם ערבייה, ומתוך החוויות שלי התחלתי לעודד נשים לצאת לספורט, ולעסוק בספורט, ולאט לאט הבנתי דרך החוויות שלי, כמה לטבע יש כוח. אז היום אני מוציאה מסעות להימלאיה, אלפים, קירגיסטן, כפי שאמרתי, אני פוגשת נשים, עושה להם הכנה בארץ, נשים, קבוצות מעורבות, אני פשוט מפרסמת בשתי השפות, ערבית עברית, ונשים מגיעות אחרי הכנה לטיול של שבועיים.
שבועיים בהימלאיה, מדהים. ובעצם את מייצרת את השינוי הזה כתוצאה מהמפגש של הנשים או מהמפגש של הערביות ויהודיות?
תשמעי, זה מפגש, ואני יכולה יותר נכון מסע מאוד מורכב, כי קודם כל זה תהליך התפתחות אישי לכל דבר, בנוסף זה תהליך התפתחות קבוצתי, ויש עוד את הנושא הערבי-יהודי, שזה מביא עוד תהליך בפני עצמו של היכרות, קירוב לבבות, אז המסע עצמו הוא מורכב מכמה רבדים.
כמו למשל גם שוברים את הקרח שסיפרת לי קודם.
שוברים.
בשיחה שלנו לפני הפודקאסט.
נכון, שוברים את הקרח זה מסע, פרויקט שהתחיל לפני 13 שנה, שבו אני מוציאה סטודנטים ערבים, יהודים, נשים, גברים, אחרי תהליך של היכרות ושיח ויצירת מרחב בטוח לדון בנושאים, בכל מיני נושאים שמעניינים את שני הצדדים, שאני עושה תהליך של 4 סופי שבוע בארץ וסדנות, אנחנו יוצאים לאלפים למסע של 12 יום, ואחרי שהם חוזרים, הם עושים פרויקט תרומה לקהילה, להעביר את המסר ואת החוויה.
זאת אומרת, יש לנו פה תהליך שלם שמתרחש והוא סביב החוויה של 12 יום בטבע, של הערבים והיהודים ביחד.
נכון, אבל את יודעת, כמו כל קבוצה, בסוף הם מגלים שהם בני אדם, והם מתחברים עד לשני בצורה, באופן אישי, כאילו, כי יש דברים משותפים, אבל אין קשר פחות לערבי-יהודי, אבל מה שטוב, אנחנו כל אחד חושף ומספר את הנרטיב שלו, שהוא לא מוכר לצד השני.
אז באמת, בעיניי זה מדהים, כל הנושא הזה של יצירת תהליך בתוך טבע, או בעצם לעשות, לייצר שינוי. אני אספר, אשתף, שבארבע שנים האחרונות עבדתי בבית ספר לסיירות, זה עמותה. יש לי פה הזדמנות קצרה בפרק לצלול לעשייה שלה. אנחנו מוצאים מסעות משמעותיים, בעיקר לחניכי מכינות קדם צבאיות, אבל לא רק. זאת אומרת, ילדים בגילי 18-19, חמישה ימים בשטח, הכל על הגב, מעט אוכל, אין טלפונים, הרבה חוסר ודאות. ובתחת מה שאנחנו מאפשרים לחניכים האלה, כמו שאת מאפשרת במסעות שלך, ככה זה התחבר לי, פשוט להתמודד עם קושי בצורה משותפת. והדבר הזה מייצר מפגש, שיח עם עצמי, כמו שאת אומרת, שיוצאים החוץ ונכנסים פנימה. אז זה משהו שאני ממש חוויתי בשנים האחרונות, בקבוצות שאני הדרכתי בסדרות שטח האלה.
זה בעצם בדיוק שוברים את הקרח, וזה בדרך כלל אני מאמינה, כשאנחנו יוצאים לטבע, אנחנו רואים את המשותף יותר מאשר שונה. כאילו כשאנחנו יוצאים מהאזור הנוחות שלנו, אנחנו מגלים הרבה יותר דברים משותפים מאשר שונים.
מה הכוונה שלך יציאה מאזור נוחות?
זה בעצם תיאוריית המעגלים שאומרת שאנחנו באזור הנוחות שלנו, שזה הבית, זה כל אחד איפה שנוח לו, ויוצאים לבלתי מוכר, שזה נקרא stretch zone, זה אזור שבעצם בו אנחנו מתפתחים ולומדים, והוא בעצם מקום ומעגל לפני הפאניק זון שמוציא אותנו משליטה על הדברים שלנו. אז כל ההתפתחות שלנו ביום יום היא קורית בסטרץ' זון, שזה האזור הלמידה, ומה שחשוב לזכור שאנחנו מתפתחים שם, אבל מדי פעם צריך לחזור לאזור הנוחות שלנו, לקומפר זון, כדי כזה לאסוף את עצמנו, להתבונן ולחזור עוד פעם לאתגר את עצמנו, ועם הזמן לאט לאט האזור הסטרץ' זון זה הופך לקונפר זון שלנו, ואז יש לנו אפשרות להגדיל את המעגל הזה ולהיחשף לעוד חוויות וחשיפה.
אז את במסעות שלך מאפשרת לאנשים לצאת מאזור הנוחות לתוך הסטרץ' זון, ומצד שני שומרת עליהם מפני חוויה של פאניקה בצורה כזאת או אחרת.
בדיוק, בהחלט.
עכשיו בעיניי זה מדהים, כי היום בעולם המודרני אנחנו סופר בקומפורט זון כל החיים. הרי חם לי, אני מדליקה מזגן, קר לי, להפך. וכאילו אנחנו בכלל לא רגילים שלא נוח לנו. החיים כל כך נוחים שזה קצת הפך להיות חיסרון כביכול, כי אנחנו מתפתחים רק באזור של הסטרץ' זון.
אני חושבת זה עניין של מודעות. אנחנו חושבים שהכל בשליטה שלנו, ואנחנו יכולים להשפיע על כלום. וביציאה לטבע יש פרופורציה, כמה אנחנו באמת יכולים לשלוט בדברים, וכמה יש לנו יכולת להשפיע. ולמזלנו, אם אני מדברת על הארץ כמקום ותנאים של מזג אוויר, טופוגרפיה, תופעות טבע, אנחנו די שמרנים גם שם, אין לנו את הצונמי ואין לנו את הדברים, מזג אוויר שכפי שאמרת, קר לנו, מדליקים מזגן ופתרנו את החימום ופותרים את הבעיה. אבל כשאנחנו יוצאים להרים ומגיעים לגובה של 3,000 ו-4,000, אנחנו שם מבינים, גם אם אנחנו רוצים לטפס ובא לנו וכל המוטיבציה, יש מזג אוויר שמכתיב לנו איך מתנהלים.
שיעור קטן על מה יש לשליטה ועל מה אין. תספרי לנו בעצם על איך הגעת לעשות את מה שאת עושה היום.
את האמת, אני ילדת טבע מגיל מאוד צעיר, אני נולדתי וגדלתי בחיפה, חוף הים, קשה להיות חיפאי ולא להתחבר לטבע בין ההר לים, אבל אני יכולה להציג את המסע שלי באנטרטיקה, אני מטפסת הרים, נצאתי למשלחת טיפוס באנטרטיקה, משלחת שלום, ארבעה ערבים, ארבעה יהודים, לטפס על הר ללא שם ולתת לו שם, מסע בהובלת דרון הראל, מטפס הערים. שם בעצם אני זוכרת ביום של הפסגה, אני יכולה להגיד שיצאתי כאן עם חוויות, גם בתור ערבייה הספורטאית של חוסר קבלה לבחירות שלי, וגם כערבייה בנבחרת חוסר קבלה להיותי ערבייה. אני יכולה לסכם את זה שהחברה הערבית ראתה בי רק את האישה, והחברה היהודית ראתה בי רק את הערבייה. יצאתי ממקום שחיפשתי שינוי, כי גדלתי וחונכתי על ערכים אחרים, וביום הפסגה באנטרטיקה, עם מינוס 30 מעלות, רוחות, מזג אוויר דסוער, מצאתי את עצמי מובילה ולוקחת החלטות ועוזרת ותומכת, והיה לי מין הבנה שם שבעצם אני שווה בין שווים כאן, ומי שחזק ושולט זה הטבע, וזה מסר מאוד חזק שאני חייבת לקחת אותו הלאה ולהעביר אותו, ואני גם ראיתי כשהיינו בספינה, אנחנו הפלגנו 40 יום כשישבנו בספינה, דיברנו על ההבדלים בינינו כערבים ויהודים, ואיך שהיינו יוצאים לטבע בחוץ, פשוט דיברנו על המשותף בקטע הישרדותי, תמכנו אחד בשני, הורדנו את כל המחסומים שהיו בינינו, ואמרתי שזו החוויה כל כך עוצמתית שאני חייבת לקחת אותה ולהעביר אותה הלאה, ומאז אני עוסקת במפגש בין תרבותי דרך מסעות אתגר בטבע.
אז תודה רבה לדורון הראל, מה שנקרא, לא?
בהחלט.
יש לך באמת אז איזשהו רגע מרגש או חיובי מהמסעות שלך שאת יכולה לשתף אותנו?
רגע מרגש, לא, יש המון רגעים מרגשים. אני חושבת כל חוויה שמישהו מגלה משהו חדש על עצמו, או מתעוררת אצלו איזו שאלה, איזו תהייה במקום הזה, אז בשבילי זה רגע מאוד מרגש. אני זוכרת במסע הראשון של הקבוצת נשים הייתה אישה וטיפסנו והיה קשה מאוד, ובאיזשהו שלב היא אמרה לי, וואי, נפל לי הסימון. אמרת לה, מה קרה? אומרת לי, אני כל פעם שקשה לי ומתוסכלת, אני מוציאה את זה על בעלי, ועכשיו הוא לא כאן, ואני לא יודעת מה לעשות עם התסכול הזה.
וואו.
אז אני כל כך מתרגשת מתובנות כאלה, שזה בעצם מציף את דברים שיש לנו המון עבודה לעומק לעשות איתם.
וואי, חד משמעית, בעצם יש פה מישהי שגילתה פאטרן או התנהגות מסוימת שהיא פיתחה לעצמה, ופתאום יש לה פשוט מראה, במקום שהיא אולי תלך לאיזה פסיכולוג שישקף לה את זה, פשוט הטבע שיקף לה את זה במלוא העצמה שלו.
בדיוק.
ומה עם איזה הפוך, חוויה מתסכלת או מבאסת שנתקלת בה?
אני יכולה להגיד כמטפס תרים, טיפסתי על המטהורן, זה הר בשוויץ, מה שהסמל של הטובלרון שאנחנו מכירים אולי.
טובלרון.
בדיוק. זה אחד הערים שבעצם היה מאוד מאתגר. שמתי את כל כספי ואת כולי וחיכיתי כמעט שבוע וחצי עד שהיה מזג אוויר טוב וטיפסתי. ו-100 מטר לפני הפסגה התחילו ברקים, רעמים, ואז המדריך אמר לי, כאילו הייתי גם עם קרמפונס, המדריך אמר לי, אולפת, אנחנו בסיכון גבוה, עם הגרזן קרח שיש לך ביד, והקרמפונס, אנחנו חייבים לרדת מהברקים.
לא נכון.
ופשוט עמדתי שם, בכיתי, זה הר מאוד קשה, ש-100 מטר יש כזה פיקס רוק, כאילו יש, הגעתי לחבל שכבר לא נשאר לי הרבה מה לעשות, רק לעזר בחבל ולעלות, בכיתי וירדתי כמו גדולה.
יאללה.
ובתור קבוצה אני יכולה להגיד שהיה לנו חוויה מאוד מתסכלת עם חברה שהייתה שם, שכל החלום שלה הייתה לטפס ולעשות את אברסט בסקאמפ, והיא הצטרפה למשלחת, והיה מזג אוויר סוער, היינו בקטמנדו, 3 ימים הגענו יום אחרי יום לשדה תעופה, חיכינו לטיסה, ומזג האוויר לא אפשר לנו, והחלטתי שאני עושה מסלול אחר. הייתה חוויה מאוד קשה, עם המון תובנה, שאמרנו שמזג האוויר מכתיב לנו, וזה לא מה שאנחנו בדיוק רוצים.
בתכלס מה שזה מספר לי, מה שאני שומעת זה, א', שיעור בפרופורציות, כמו שכבר ציינת, כאילו אנחנו לא אחראים על המזג אוויר, ויש דברים שקורים או לא קורים. גם אולי לקבל שהיום אנחנו לא, היום אנחנו לא מצליחים במה שניסינו, וגם שלא בהכרח המטרה היא, המשימה היא המטרה המרכזית, אלא גם התהליך כביכול, כמה שאולי זה נשמע נדוש, אבל זה מה שהטבע מלמד אותנו כל פעם מחדש. ויתרתי על הפסגה הקטנה הזאת, האם לא עשיתי את כל המסע הזה לכיוון המטהורן, עם כל מה שמשתמע מכך, עם אימונים, עם השימוש בגרמפונים וטכניקות טיפוס. זאת אומרת, מצד שני, כן, המאה מטר האלה מהפסגה, זה מה שמגדיר את המטרה ואת המשימה, מה לעשות, זה העניין, אנחנו אנשים ביצועיסטים. אז ממש הרבה שיעורים מהבחינה הזאת.
בהחלט, אבל אני יכולה להגיד גם כאילו לא הגעתי לפסגה, אבל לא קרה לזה כישלום. לא הגעתי לפסגה.
חד משמעית. אני אגיד לך שלי זה קרה ביוון, בפסגה של האולימפוס, בהשוואה למטאון זה כלום, ממש פיצוחי אגוזים, אבל גם היה שם איזה עניין עם מזג אוויר, התחיל גשם ולא הגענו לפסגה. וזה היה גם מבאס, וכל כמה זמן אני מפנטזת, יום אחד אני אחזור לאולימפוס. מה, זה מסלול קצר, קצר, וגם זה כולה יוון, זה לא איזה מסובך, זה לא טכני אפילו, זה בסך הכל 3 ימים מהחיים שלי, ועדיין לא עשיתי את זה, אבל יום אחד.
יום אחד אני אומרת,
יום אחד גם
שכל הר שאני מצליחה, אני אומרת לו תודה שנתת לי, וזכותו לאפשר לנו וזכותו לא.
חלק מהעבודת התחנה שלי לקראת הפודקאסט, שמעתי על פודקאסט אחרים שהראינו אותך, שם אמרת שאת מאמינה בעבודה איטית. מה הכוונה שלך?
אני עוסקת בשינוי, ושינוי זה תהליך, שדורש המון פתיחות, התמדה, מוטיבציה, התמודדות עם קושי. דברים כאלה הם דורשים זמן, זה לא בבת אחת קורה. אני אומרת, גם אהבה שלנו לצאת לטבע, זה בא במנות קטנות, לאט לאט, אנשים שאף פעם לא יצאו, מתלהבים לראות שקיעה או זריחה, ולאט לאט אנחנו גם מגדילים את המרחב. טבע זה לא לצאת רק לאקסטרים, זה גם לצאת לגינה, לפארק.
כן, אכן, תהליך זה דבר שלוקח זמן, אולי זה גם חלק מעוד שיעור שאנחנו מקבלים בטבע. אי אפשר ביום אחד להגיע לפסגה. צריך כמה ימים להתרגל לגובה ולאט לאט, לקבל את הקצב של הדבר שזה קורה, ועוד פעם זה מחבר אותי לקצב של העולם המודרני, שטק, טק, 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 אנחנו מתכננים טיול בחול, אז נהיה באותו יום ב3 אתרים שונים, כדי להצליח להספיק הכל, ובעצם בטיול מה עושים? רק הולכים. מה, לא זה כלום. אז הדבר הזה זה גם עניין של הזמן שדברים לוקחים, ודברים טובים לוקחים את הזמן שלהם. אז גם עוד משהו שככה את מציינת בכל מקום, ברעיונות איתך ובאתר שלך, זה שהשאיפה שלך היא להוציא טיולים מתוך חיבור לטבע, ושהטבע מייצר את החיבור שהוא אותנטי. מה קורה שם בטבע לדעתך שמייצר חיבור אותנטי?
זו אחת השאלות הקשות. אני חושבת שחיבור לטבע מחבר אותי לאמיתי שלי, לפנימי שלי. שם אני קשובה. למי אני, כאילו, אני חושבת זה צריך לתרגל, אבל בטבע אנחנו גם משקף לנו את החיים שלנו, אני רואה בכל עלה צומח ועלה מואר איך הוא צומח, וגם ככה אני, כן? אני רואה את המחזוריות של החיים, של הצמחים, אני מזכיר לי את ה... בעצם, כאילו, אי אפשר לפריד את האדם מהטבע, אנחנו חלק בלתי נפרד מהטבע, והחיבור בעצם הוא הכי טבעי לנו, כיצור חי.
אז זה ממש מראה לי להנחתה למשהו שככה רציתי לדבר עליו, שאנחנו יודעים שיש את התחום הזה של חינוך, טיפול דרך שטח, ושזה באמת עובד טוב מאוד מבחינת השינוי שזה עושה על אנשים, אצל... ילדים על ספקטרום אוטיסטי, אנשים עם פוסט טראומה, כמו שאת מוציאה, אנשים בעצמם לטבע למסעות, או חיבור של אנשים ממקומות שונים. ואני רוצה להביא לפודקאסט הזה, למאזינים שלנו, השערה שלמה שנחקרה בנושא, ממש סוג של נקודת מבט, את הביופיליה. ביו זה חיים, פיליה זה אהבה, אהבת החיים. ובעצם ביולוג וחוקר טבע שנקרא אדוארד ווילסון, טוען שיש בתוכנו טבוע אהבה טבעית לעצם הקיום. ואת הקשרים האלה של בני אדם עם הדברים החיים בצורה בלתי מודעת. אם אני רוצה להגיד את זה במילים אחרות, אנחנו לא צריכים טבע כי זה מייצר לנו את החמצן שאנחנו נושמים, או שאפשר לקרות ממנו פחם, או לייצר ממנו עם הדלקים הפוסיליים. זה נחמד, כן, אנחנו צריכים חמצן, אף אחד לא מזלזל בזה. אבל אנחנו גם אוהבים, זקוקים, מחפשים זמן בטבע, בעיקר כי יש לנו את האהבה ואת הצורך למשהו שהוא חי. אם אנחנו רוצים דוגמאות לזה שהטבע עושה לנו טוב, זה בערך נראה לי כל הפרק הזה. ואם בלי קשר, יש לנו ממש דוגמה מחקר אמפירי בנושא. לקחו בית חולים, עשו בו איזשהו מחקר, לקחו חדרי מטופלים עם נוף לטבע, שבעצם לפארק, בהשוואה לחדרים ללא נוף, באותו בית חולים עצמו. שמטרת המחקר הייתה לחקור את היתרונות הפוטנציאליים של חשיפה לטבע במהלך טיפולים רפואיים. עשו ניסוי מבוקר, הוקצאו חדרים באופן אקראי עם נוף ובלי נוף, לקחו בחשבון גורמים כמו חומרת מחלה, גיל, מגדר וכל מה שאתם רוצים. אולפת מוכנה לתוצאות המחקר?
אשמח לשמוע, למרות שאני קשה להפתיע אותי.
בקיצור, אז מטופלים עם גישה לנוף, חוו תחושת רווחה כללית טובה יותר, רמות גבוהות יותר של שביעות רצון מהשהייה עצמה, וגם הפגינו רמות מופחתות של מתח, חרדה וכאב, בהשוואה לאלה ללא נופי הטבע. אם זה לא ברור, המטופלים לא ידעו שהם בניסוי או לא בניסוי, ולא ידעו גם מה מטרת הניסוי, פשוט היו צריכים לענות עליהם, שאלון ששאל אותם על חוויית השהייה בבית החולים או משהו בסגנון הזה, וזה נתונים סובייקטיביים שאיתם כמובן אפשר תמיד להתווכח, אבל יש לנו גם נתונים אובייקטיביים. זאת אומרת שלקחו את המדדים ואת המשך השפוז ושימוש בתרופות, ושמו לב שמטופלים עם גישה לנוף היו צריכים פחות תרופות להפחתת כאב, ומשך השפוז קצר יותר. זה אומר שלחדר עם נוף, זאת אומרת שלחדר עם טבע, יש משמעות בריאותית וכלכלית של ממש, למטופל, לבית חולים, אם חושבים על זה, למערכת הבריאות כולה. יש לך משהו להגיד על זה?
שלא מפתיע שגם היום במדינת סקנדינביה נותנים מרשם רפואי לצאת למקלחת יער, מה שנקרא שירה בטבע, והיום זה מרשם מוכר, ואני מאמינה כל מה שמגיע אירופה, עוד כמה שנים גם אצלנו זה יהיה.
אינשאללה, אבל רגע שנייה, הרופא נותן את המקלחת יער כמרשם?
כן, בהחלט, מקלחת יער זה לצאת ולהיות ולזמן בטבע, וזה הוכח שזה מוריד לחץ דם, סכרת, סטרס, וזה היום מרשם רפואי, מקלחת יער.
וואו, ממש בקרוב אצלנו, אולי מקלחת מדבר אנחנו צריכים אצלנו בארץ. והאמת שגם חלק מה שהביופיליה אומרים זה שבעקבות המהפכה התעשייתית והמעבר של אנשים לעיר, אנחנו גם באיזשהו חוסר טבע כזה. ואז עוד יותר אנחנו מחפשים את השהייה הזאת, ואולי כל מי ששומע את הפודקאסט או שומעת, אז זה הקטע שלנו, ללכת לטייל, נכון? בגלל זה אנחנו פה, אז אנחנו יכולים מאוד להתחבר לזה. ודרך אגב, גם בגלל שיש לנו איזשהו חוסר, אז אנחנו מביאים הביתה זרות של פרחים לקישוט, ואנחנו תולים תמונות של נוף על הקיר, וגם ממש עוד פעם כמותי, נדלן, בית שצופה לנוף עם ים, יהיה יותר עם ערך, ויש ממש תאורת ביופיליה שצוברת תאוצה גם בתחום האדריכלות. זה נקרא ערים ביופיליות לאפשר שטחים ירוקים, לאפשר לבן אדם בעיר גם להתחבר לטבע ביום יום שלו, ולא רק במסעות אקסטרים האלה. זאת אומרת, לתת את זה ביום יום.
אני מקווה שבעקבות המחקרים האלה, אנשים יהיה להם חשק יותר לצאת ולחוות זמן בטבע.
לגמרי, למרות שעוד פעם, אנחנו רואים את זה בחופשים ובחגים, שכל עם ישראל יוצא לגנים הלאומיים, כאילו אנחנו רואים שאנשים מחפשים טבע ביום יום שלהם בכל מיני דרכים, רק מקווה שגם הם יבואו לתרק איתנו, ואז בכלל הם יעופו באוויר. אנחנו ממשיכות בשיחה שלנו ובראיון, אולפת, זה היה ככה בסוגריים. את בוגרת לימודי מגדר מאוניברסיטת בר אילן, ואת הובלת פרויקט שנקרא נשים מלוותות בשטח. את יכולה לספר לנו למה בחרת בנושא הזה של הניווטים ככלי העצמה?
את האמת זה מתוך החוויה האישית שלי, הובלתי מסעות, כפי שאמרתי, נשים, גברים, ביחד. במסעות האלה יש חלוקת תפקידים כל יום, יש לנו את המנווט, את המנהיג של היום, את הטיימר של היום, את הצוות בישול, מתעד, יש כל מיני תפקידים, ותמיד אנשים נרתעו מהתפקיד של המנהיג, של המנווט, ובתירוצים, אני לא למדתי, אני לא מכירה, ובעצם היו לומדים, כאילו הייתי מעבירה להם סדנאות בניווט, ומתוך המקום הזה, כשאני הולכת ללמוד לימודי מגדר, להבין מה הפחד שלנו, למה אנחנו לא סומכת על עצמנו, למה לא עושות חיבור בין גוף ונפש, כשאני מטפסת על הר ואני אומרת אני מסוגלת, אז אם טיפסתי והייתי מסוגלת לטפס, זה נותן לי גם את היכולת לעשות המון דברים נוספים, ומתוך סקרנות הלכתי לחקור את הנושא הזה, אני זוכרת, היה לי יום הולדת, ישבתי על הבפוג'י, על הפסגה, ואמרתי, אני חייבת להבין מה עומד מאחורי זה, והחלטתי שאני הולכת ללמוד לימודי מגדר, ואחרי שסיימתי את התואר שני לימודי מגדר, והבנתי את ההבניה החברתית שיש לנו, וכמה משפיעה עלינו, החלטתי שבנוסף לקבוצות המעורבות, אני שמה דגש לקבוצות של נערות ונשים, במסעות צמה דרך הטבע.
אז האמת שיש לי שני סיפורים שעולים לי כתוצאה ממה שאת מספרת. אחד, עכשיו בטיול האחרון שנדרכתי בחול, אז עושים פיקניקים, ובאמת כל הנשים, כמו שאת מספרת, מכינות את האוכל, והגברים יושבים בצד, בדרך כלל משתתפים בשטיפת הכלים, וממש יש מודעות לזה. זאת אומרת, אנשים בעצמם, אני זוכרת שיחה בינינו, איזה קטע, תמיד אנחנו הנשים עושות את האוכל, אנחנו מפנקות את הגברים האלה, מה זה, או אנחנו אוהבות את התפקיד הזה, אנחנו לא אוהבות. מצד אחד גם, ככה אנחנו מגדירות את עצמנו, זאת אומרת, אני לא יכולה במהלך טיול לבוא ולהגיד למישהי, אל תקחי את התפקיד של המבשלת, כי זה התפקיד שלה, וזה מי שהיא. וגם הפוך, גבר שמנסה אולי להיכנס למקום הזה, אז לא יודע, למצוא את עצמו, או יכול לקבל אולי ביקורות מהחברה, זה מעניין הדבר הזה, שבעצם אנחנו, יש הבניה חברתית, יש תפקידים, אנחנו אוהבים את זה ושונאים את זה תוך כדי, מתלוננים, לא שונאים, זו מילה גדולה מדי אולי, מתלוננים על התפקידים האלה, וגם עם זאת לוקחים אותם בשתי ידיים, בכבוד ובהבנה. ועוד דבר, זה באמת, כמו שהזכרתי את הסדרות שטח שאני מעבירה למכינות הקדם צבאיות במדבר, אז אנחנו מבקשים מהמכינות, אנחנו צוות מקצועי שמגיע להעביר את המסעות האלה למכינות שעובדות למשך כל השנה ביחד, אנחנו אומרים להם, תעשו חוליות של ניווט במגדר בנפרד, זאת אומרת חוליות בנים וחוליות בנות. ועד יש לפעמים מכינות שאומרות מה פתאום, למה לא לעשות ביחד, שוויון, אבל בעצם הפוך, כתוצאה, אם יש לנו חוליות מעורבות, אנחנו שמים לב שאין מקום חופשי ונקי מתפקידים. ואז כשיש תפקידי, יש חוליות בנפרד, פתאום בתוך הנשים, בתוך הבנות, יש את הזאת שיוצאת לביאה, שיוצאת מובילה, בגלל כורח הנסיבות. והפוך, אולי גם זה משחרר גם את הגברים, את הבנים בחבורה, בתוך החוליית בנים שלו שהם מנווטים, להתלונן על קושי, או להיות ככה מאחור. ואם היו איתו בנות, אז הוא היה כאילו מנסה בכל זאת להיות בתוך התפקיד הזה של המוביל. ודרך אגב, גם אנחנו משתמשים בניווט, שבעצם ניווט הוא כלי מצוין לקבלת החלטות, להובלה, להודות בטעות גם, זה ממש כלי מדהים מהבחינה הזאת של שימוש בשטח ובטבע.
אז יוצא לפעמים שטוב להפריד בין המגדרים.
אני בטוחה שאת יודעת יותר טוב מאיתנו, מכל החוויות שלך, שמה זה נותן לנשים האלה. אז יש לי גם עוד שאלה, אולי קצת נדושה. למה את עושה את זה?
למה אני עושה את זה? אני חושבת, את יודעת, מגדירים אושר, זה ככל שאתה קרוב יותר לאמיתי שלך, אתה יותר מאושר. כשהפער בין מה שאתה חי למי שאתה באמת קרוב, אתה יותר מאושר. ואני חושבת, זה הדרך הטובה להגיע למקום הזה בטבע. כי בטבע אני מחוברת הכי חזק לטבע האמיתי שלי. וכשאני חיה בשלום עם הטבע האמיתי שלי, אז אני מאמינה שאני יכולה להחיות גם בשלום עם מי שסובב אותי.
וואי, איזה כיף שככה, איזה סיבה טובה להניע את מה שאת עושה. באמת שבעיניי מהשיחה הקצרה איתך יש לי הרבה מאוד השראה וככה כוחות לי להמשיך. אני רוצה לשאול אותך, איך מייצרים שינוי? בתכלס.
שינוי.
איך?
להיות קשובים לפנימי שלנו, כשמשהו בוער בנו בפנים, יש לנו את היכולת ואת המוטיבציה לשנות. ואם זה לא...
יש לך דוגמה לזה?
תשמעי, אני הפרויקט שהסטודנטים חוזרים ומתעסקים בפרויקט תרומה לקהילה. ואומרים רוצים לעשות שינוי, איזה שינוי, ומתחילים לחשוב. ואני תמיד מובילה אותם כאילו לנקודה שבעצם לא משנה מה אתם עושים. אבל אם כאילו תחפשו מה הכי בוער בכם בפנים, וכשזה, את העשייה שלנו באה מהמניע הפנימי שלנו, אין סיכוי שזה לא יצליח.
אמן. לקראת סיום הפרק, יש לך משהו להגיד? יש לך מסר שאת רוצה ככה לשתף אותם?
אני יכולה רק להזמין אתכם לצאת לטבע כמה שיותר, כי כל כך יפה וטוב שם, ויותר מזה, לפעמים יש לנו תחושות בטבע שהגוף מכיר ומבין, עוד לפני שיש לנו את היכולת להגיד אותה במילים. אז תנו לעצמכם להיות שם ולחוות.
מדהים, האמת שבאמת זה מצחיק, אנחנו הולכים לטבע מתוך בחירה, אף אחד לא מכריח אותנו, ועדיין זה מייצר בנו את כל הטוב הזה, וגם דרך אגב את ההתמודדות, את ההתמודדות עם הקושי, למרות שבחרנו. בחרנו לסבול באיזושהי דרך משעשעת. וואו, הגענו לסוף הפרק, פרק אחד המעוררי השראה שלקחתי בהם חלק לדעתי. תודה רבה אולפת, היה לי ממש מרתק.
תודה לך על ההזדמנות.
וככה לקראת הסוף, יש לנו מסורת. בסוף כל פרק יש לנו את פינת הציטוט. ושימי לב לשיר של אברהם חלפי. מסע מוצלח לא מסתיים לעולם, הקילומטרים כן. אך הזמן נשאר חקוק בתוכך, הופך להיות חלק ממך. בסוף המסע אינני מרגיש מנצח, אלא יותר אסיר תודה, כאילו שהדרך עברה בתוכי, ולא אני בתוכה.
וואו, זה בעצם מסכם את הכל. אני מתחילה את בהחלט, יש לי כמה ציטוטים שאני מתחילה מסע ובסיום מסע, וזה תמיד אני מסכם את כל מסע.
בציטוט הזה. אנחנו אותו ראש. תודה רבה שהזנתם. אם הפרק עניין אתכם ויש עוד מישהו שאתם חושבים שצריך לשמוע אותו, או מישהי, תשלחו לה. אנחנו פודקאסט המעיין, אני נינה, עירחנו את אולפת, שווה ממש לעקוב אחריה בכל מיני רשתות חברתיות שונות ובאתר שלה. היא מוציאה אחלה של מסעות, כרגע להבנתי רק בעיקר לנשים, אז אם את אישה אז עוד יותר שווה לך לעקוב אחריה. אם בא לכם לדעת מה מעל עלינו ואיפה אנחנו נמצאים כרגע בארץ ובחול, תעקבו אחרינו בפייסבוק, בפודקאסט המעיין, באינסטגרם, אנחנו בלינקדין, יש לנו אתר, יש גם אחלה רשימת תפוצה מגניבה. עזבו אתכם ממדיה, פשוט בואו לטייל איתנו ותחוו את העוצמה של הטבע. תודה רבה.
תודה.